הגענו למידת הנקיות. מקודם נסכם את הדברים שעד עכשיו עסקנו בהם. נקודת המוצא, אנחנו נבראנו על ידי ריבונו של עולם, בורא העולם, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב עם בריאותיו, והטבה עם הבריאות היא על ידי שלבריאות יש שותפות בקבלת הטובה. שותפות. כמה שאנחנו נשתדל, נקבל הרבה יותר ממה שהשתדלנו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפיתחו של אולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב. בורא העולם הוא שלם בכל השלימויות, טוב מכל טוב, ומשפיע כל הזמן טוב. מהסיבה הזאת הוא ברא את עולמו ואת בריאותיו, ויש בה, הבריאה היא בריאה אחת שלימה גדולה, שיש בה גוונים גוונים, מדרגות מדרגות, ואנחנו זכינו להיות עם ישראל, עם הסגולה, המוח והלב של הבריאה כולה. וכל אחד מאיתנו הוא חלק מהגדולה האלוקית הזאת, מהגדולה של עם ישראל. וראשי כל, אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה, אשרינו. אשרינו שאנחנו עם ישראל, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. נקודת המוצא, אנחנו מאושרים. אנחנו נבראנו באופן כזה, באופן הכי טוב שאפשר. ויש לנו, והרצון האלוקי להיטיב איתנו כמה שאפשר יותר. ועכשיו התפקיד שלנו הוא להשתתף, להיות בריאים, לשאוף אל השלמות, לשאוף אל התיקון, לשאוף להיות יותר אנשים הכי מושלמים שיכולים להיות. וממילא כמובן יהיה לנו הכי טוב. אנחנו צריכים להבין שכל המידות וכל ההדרכה האלוקית זה לא רק גורם שלעתיד לבוא יהיה לנו טוב. כעת אנחנו צריכים להתאמץ, להתייגע ולסבול, אבל בעולם הבא נהיה מאושרים. זה לא ככה, לא רק ככה. מי שמידותיו מידות טובות, זה עושה לו טוב פה. בעולם הבא, כהנה וכהנה. אבל זה יותר, אדם בעל מידות הטובות, הוא מאושר. אדם שמידותיו הן לא מתוקנות מספיק, זה גורם לו סבל. לפעמים צריך, אדם מרגיש שהוא צריך להתאמץ כדי לתקן מידותיו, אז כאילו יש כאן תביעה שמכבידה. אבל התועלת היא כל כך מיידית, שצריך לראות גם בכל מאמץ כזה, מאמץ שהוא רב פירות. אז זה נקודת המוצא. ואיך אנחנו נתקן את עצמנו ונשלים את עצמנו להיות בעלי עמידות מתוקנות? בא רבי פנחס בן יאיר וסולל לנו את המסילה, והרמח"ל הולך על פי המסילה שסלל רבי פנחס בן יאיר, ומבאר כל מידה ומידה איך באמת אפשר להגיע לתיקונה ולהשלמות. הרי של כל, בעיקר הוא מבאר מה חשיבותה של כל מידה ומידה. והמידה הראשונה היא מידת הזהירות. אדם צריך לשלוט בעצמו, להיות ער להתנהגותו. ויש לי כל להגדיר לעצמו למה הוא שואף, מה הוא רוצה להגיע. להבין את השאיפות שלו, להתבונן בהן. ואחרי שברורה לו הדרך, הוא צריך לבחון האם באמת הוא עושה כל המעשים המתאימים להתקדם בדרך שהוא רוצה ללכת. ולהתבונן. אחרי שהוא מתבונן, אחרי שכל מברר לו מה הדרך, שנית מתבונן האם באמת הוא הולך בדרך הזאת, ומוצא כמובן דברים שונים שצריך לשפר, ואחר כך הוא צריך לבצע את זה. לא רק לדעת מה צריך לתקן, אלא גם לממש את הרצון שלו. זה הדבר הכי חשוב, זאת אומרת, בלעדי זה לא התקדמנו. זאת אומרת, לפתח כוחות של הנהגה, של שליטה עצמית, של לעשות מה שהוא רוצה, ולשלוט על עצמו ולא לעשות דבר שהוא לא רוצה לעשות. וכן לעשות דבר שהוא כן רוצה לעשות. אז מידת הזהירות עניינה בעצם מידת ההתבוננות, ולהיזהר, להיזהר. בעיקרה, כמו שאמר מסילת ישרים, סור מרע. יותר בולט כאן הנקודה של הסור מרע, השליטה, השליטה העצמית על הכוחות. ואז אדם גיבור, איזו גיבור הכובש את יצרו. וכשאדם מנצח את החולשות שלו, זה עושה לו טוב. מרגיש ככה שהוא חזק, שהוא חזק על חולשות שהן מושכות אותו לדברים שבניגוד לרצונו ובניגוד לטובתו כמובן. והמידה השנייה שלמדנו, המידת הזריזות. זאת אומרת, להיות זריז בעבודת השם. זריז פירושו של דבר, מנצל את הזמן בצורה שלמה, מושלמת. ומגיע לעשייה את הדברים בצורה הכי טובה שאפשר. הזריזות היא כמו שלימד אותנו מסילת ישרים, זה לא רק לבוא בזריזות להתחיל את עבודת הקודש, אלא גם להשלים אותה. להתחיל וגם להשלים. לעשות את הדברים בשלמות. לראות איך אתה מנצל את כל רגע ורגע ואתה עושה את הדברים ביעילות. ואז העבודה היא גם אחרת, זה לא שיש לך יותר הספיקים, כיוון שאתה זריז, אתה מספיק הרבה. אלא זה גם סוג אחר של עבודה. זה עבודה עם חשק, עם התלהבות, עם דבקות, עם שייכות. אם זה בלימוד התורה, אז אתה זוכר את זה אחר כך יותר, וקשור יותר בלימוד התורה. וכן בכל עבודה ודאי שאדם עושה, בין מגילות חסדים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. אז מה שאנחנו למדנו עד עכשיו, זה להבין את הדברים האלה, אף על פי שפשוטם כבר הבנו מקודם. אבל להבין כדי לממש. אני לא יודע אם לשאול אתכם, אבל הייתי רוצה לדעת, אנחנו למדנו דברים האלה, מישהו הסיק מסקנות והוציא תוצאות מזה? אולי ניתן לכם פתקים לכתוב? חייב להיות ככה. חייב להיות שאדם עשה משהו עם זה. לא רק לומדים, שומעים, אלא מממשים את הדברים הללו. אם זה בזריזות לתפילה, אם זה בזריזות לעבודת השם, אם זה בזריזות לכל עניינים שבחסד, להטבה וכדומה. זה הוכרח להיות כל דבר שלומדים, בעיקר במסילת ישרים, זה צריך להיות עובר לעשייתם. כל אחד לקחת לעצמו מה אני מתקן עכשיו, מה אני מתקן מחר, ונתקדם בזה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים למידת הנקיות. מה בין זהירות לנקיות? באופן כללי הייתי אומר, ההבדל, ניתן דוגמה, ההבדל בין איך שמנקים את הבית לקראת שבת ואיך שמנקים את הבית לקראת פסח. כל שבת, ערב שבת, אנחנו רוצים שהבית יהיה נקי ומוכן ויפה לכבוד שבת קודש. אז שוטפים את הרצפה, מנקים את הכלים, דברים אחרים, אבק וכדומה, ו... זה לוקח כמה שעות, אולי, וזהו נגמר. מגיע ערב פסח, זה לוקח כמה ימים. מנקים ניקיון יסודי. הופכים כל אבן לראות אם אין חשש חמץ, אם אין איזה חצי שיעור, איזה משהו של חמץ שמפוזר, בעיקר במטבח, מה שקשור לאוכל וכדומה. ועושים עבודה יסודית מאוד מאוד. אותו דבר בעבודת המידות. בהתחלה אדם צריך באופן כללי לתקן את מידותיו. הוא באופן כללי נהיה יותר זהיר, יותר מתבונן, יותר ער לכל מה שהוא עושה, ובאמת מה שאסור הוא יודע שזה אסור, הוא נמנע מלעשות, ומה שצריך לעשות, הוא יודע שצריך לעשות, אבל יש דברים קטנטנים, תוספות, שאדם בהתחלה עושה אותם באופן כללי. הוא לא יעבור על חטא ממשי. אבל יש דברים שהם לא ממש חטא, אבל הם על יד החטא. שאדם, אם היה מתבונן, היה אומר זה לא בסדר. אבל כשלא מתבונן, זה, הוא לא מרגיש בזה שזה, שבעצם שמצרו פיתהו ואמר לו, לא, זה בסדר, זה לא נורא. גניבה ממש, להכניס את היד לכיס, זה ברור. אבל דברים שהם לא ממש. אז מידת הנקיות היא עבודה יותר יסודית ובדיקת הלב וההתנהגות באופן עמוק ויסודי שלא משאיר שום דבר שלא לא נתברר, להיות 100%. זה המילה נקיות, רחץ בניקיון כפיי. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיי מובר לבב אשר לא נשא לשם נפשי ולא נשבע למרמה. נקי כפיים, שהידיים בוודאות נקיות, כביכול, הידיים, הלב, המעשים. יש אבירות שאדם דש בעקיביו, שהוא לא מרגיש שהם בעצם לא בסדר. אז אנחנו, מהכלל הזה, אנחנו יורדים עכשיו ישר לפרטים. בפרק ארוך, שהוא בו מדבר על, באופן יותר מפורט, על כמה מיני אבירות עיקריות, וחובות עיקריות שבהם צריכים התבוננות ומתוך כך ללמוד על גם על דברים אחרים. הדבר הראשון שהוא מרחיב את הדיבור עליו זה גזל. כחזל, זה אנחנו עוברים כבר לפרק י' א' בפרטי מידת הנקיות. חכמים אמרו גזל והריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להן. אז רובם מוכשלים בזה, לא ממש להיות גזלנים שהם גזל בכלל, יש הבדל בין גזל לגניבה. גזל הפשוט זה כשאדם לוקח בכוח מהשני, אז הוא עובר באיסור גזל. אבל יש גזלות שהוא לא לקח, היה אצלו דבר של השני והוא לא יחזיר, אז זה יש איסור שלא תעשוק את רעך. יש איסור ריבית, יש איסור גניבה, לא תונו איש את עמיתו, לא תשיג גבול רעך. ובמצוות הללו, הלב של אדם, אדם אוהב כסף, בעובדה, מה לעשות? אז הוא מחפף לפעמים, אתם כבחורים אולי לא כל כך נזדמן, רק אולי לבחורים מזדמן זה שהם מתפלחים למקומות שצריך לשלם עליהם, והם נכנסים לא דרך השער, בכל מיני גנים ומעיינות וכדומה, או דברים אחרים שכאילו חושבים מה פתאום לוקחים כסף, זה לא מגיע, זה שער כולה. אדם כאילו מורה יותר לעצמו, יש דברים שמורה יותר לעצמו, וזה כמובן אסור. יש תירוצים, יוצא אדם תירוצים. אז אדם צריך לדעת שממון של השני זה לא שלו. והוא צריך להכניס לו בתוך הלב, הידיעה, זה לא שלי. בספר בניין ציון של ערוך לנאו, הוא דן בשאלה אם מותר לאדם לגזול כדי להציל את נפשו. פיקוח נפש. פיקוח נפש, אם הוא צריך לעשות עכשיו פעולה, שאם להציל את נפשו. הוא כמעט, אני נשתמש בדוגמה, מה יכול להיות שאדם צריך לקחת ממון של השני כדי להציל את נפשו, זה יכול להיות הרבה דוגמאות, כן? אבל הגמרא במסכת בבא קמא. בפרק שישי, הגמרא מדברת על זה. דוד המלך ראה שיש פלישתים שמתחבים בתוך שדה תבואה של ישראל. והוא רצה לשרוף את השדה כדי שהפלישתים, האויבים, ימותו. הוא בא לשאול את בית הדין, האם מותר לו לעשות את הדבר הזה? פיקוח נפש. אמרו לו, לא, אסור. אבל אתה מלך, ומלך פורץ גדר. מלך יש לו דינים אחרים. אבל מי שאדם אחר, זה אסור. יש מחלוקת שם בין רש"י ותוספות. תוספות אומר, אסור לקחת בלי להחזיר לשלם. כלומר, זה ודאי שמותר לאדם, לפי תוספות, מותר לאדם להציל את עצמו. אם זה פיקוח נפש, אז מותר לו להציל את עצמו, אבל הוא צריך לשלם. אתה לא נפטר בגלל שהיית, היה פיקוח נפש, אז הוא דוחה כל האיסורים שבתורה, אז לא עברת על איסור גזל או מזיק, ועכשיו, אלא אתה מותר לך להציל את נפשך, אבל אתה חייב לשלם על זה. רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר, אסור. מה פירוש אסור? אבל זה פיקוח נפש. מה, הוא ימות? בגלל ממון של אחרים? כן. ממון של אחרים זה כאילו איננו. זה לא מציאות. צריך להסתכל על ממון של אחרים, זה לא... אי אפשר לקחת אותו. זה לא שייך לך. הקדוש ברוך הוא לא נתן את זה לך. אתה לא יכול להשתמש בזה. זה לא בעיה של איסור גזל, שאיסור גזל זה איסור בין אדם למקום. אז בין אדם למקום, פיקוח נפש דוחה כל העבירות שבתורה. אבל כאן זה לא בין אדם למקום, זה בין אדם לחברו. איסור גזל זה בין אדם לחברו. אין אפשרות לקחת דבר של השני כדי להציל את נפשו. הוא מביא עוד דוגמה, הוא חוקר בזה, הוא אומר אולי זה מחלוקת תנאים, ואפילו רוצה להגיד לפסוק ככה להלכה. הגמרא במסכת יום הכיפורים, במסכת יומא, בפרק יום הכיפורים, הגמרא נדמה לי שם אומרת שהלכו שני, רבי יהודה ורבי יוסי, הלכו בדרך. ופתאום תפס את רבי יוסי, את ה... אתה זוכר מי? עם רבי יהודה או רבי יוסי, תפס אותו בולמוס. והרגיש שהוא, אם הוא לא אוכל משהו עכשיו, אז הוא בסכנת נפשות. היה שם בדרך, זה היה רואה אחד, התנפל עליו, לקח את האוכל שלו ואכל. אמר לו, התנא השני, אמר לו, קיפחת את הרואה? אמר לו, מה זאת אומרת קיפחתי? לא היה לי ברירה, אני פיקוח נפש. הגיעו לעיר, אז התנא השני פתאום תקף אותו בולמוס, כנראה שלא היה להם הרבה אוכל, אני לא יודע. ממש היה, ראו את זה אנשי העיר, הביאו לו צלחות, קערות, לאכול. הוא אמר לו, אני קיפחתי רועה אחד, ואתה קיפחת את כל אנשי העיר. אמנם זה לא היה בעל כורחם, הם הביאו מעצמם. אז הוא בא לבניין ציון, אומר שבעצם נחלקו בשאלה הזאת, האם מותר לאדם להציל את נפשו בממון של חברו, בכוח. לא בכוח מותר. האם אנשים מסכימים לעזור על מה טוב? זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאיזה קיצוניות כזאת, כמה חמור לקחת מהשני עד כדי כך שאפילו פיקוח נפש לא מתיר את זה. לפחות יש הווה אמינא כזאת, או דעה כזאת, כמו שאמרנו, דעת רש"י. זאת אומרת, אדם צריך לראות את הממון של השני, זה אסור. זה לא שייך, זה כאילו לא נמצא. אז הרבה פעמים אדם מתיר לעצמו כל מיני דברים. אדם לוקח לא ממש דברים שממש אסורים. אתם יודעים שגם אסור לגנוב על מנת למייקת. דהיינו, אדם לא רוצה ממש לגנוב, אבל הוא רוצה לצייר את השני, שהוא יחשוב שגנבו לו. אז הוא לוקח את האופניים שלו, שם מאחורי הבית, והבא לאופניים וחושב שגנבו לו את האופניים. בעצם זה נמצא שם מאחורי הבית, אבל זה איסור גניבה. בכלל, יש איסור הונאה, שאיסור הונאה פירושו של דבר, כל צער שאדם גורם לשני עובר באיסור הונאה. אנשים לוקחים עגלות מהחנות ומביאים את זה למכונית, או לוקחים את זה לבית, אם זה בסביבה של המחנות, והולכים ברגל, משאירים את זה על יד הבית שלהם. הם לא רוצו לגנוב, כן, אבל צריך להחזיר. מה שלקחת, אתה צריך להחזיר. ובחנות כתוב שלא לקחת אלא על מנת להחזיר. בעלי החנות מקפידים על זה. אז אנשים מרשים לעצמם דברים כאלה.
במקרה הספציפי הזה אולי כן מותר, כי היום כבר שמים עובדים שהם יהיו אחראים ללכת להביא?
אם הם סמים עובדים כדי להחזיר את הגניבות, כן. אז זה סימן שמותר לכם. אם הם מרשים, זה בסדר. אם בעלי החנות אומרים בסדר, אתה יכול לקחת את זה הביתה, העובדים שלנו יביאו את זה בחזרה, זה בסדר. העובדים הם סמים מפני שאנשים הם לא בסדר. לא מפני שהם מסכימים לסדר הזה שאנשים יקרו עגלות. כן. סיפר לי מישהו שמתחת לבית שלו, אתם מבינים, אנשים לוקחים את העגלות, שמים את זה על האוטו, כי יש להם העגלה מלאה דברים. אחר כך מגיעים הביתה, מוציאים מהאוטו את העגלה, מורקים את הכל, והעגלות נשארות שם. אז יש בית שם, מספר, ברמת גן, זה בית שההורים שלו שם גרים, שיש שם כמה עגלות. אנשים לקחו מהחנות, שירו שם שם. יש כאלה שאפילו משתמשים בהם, לוקחים את זה לחנות, חוזרים עם זה, כאילו זה כבר שלהם. מותר לקחת מאדם משהו מרשה, ולא משהו לא מרשה. אז כל מיני הנהגות כאלה שאנשים מרשים לעצמם לעשות, הייתי אולי הולך קצת יותר לכיוון בתוך בית המדרש. שזה לא ממש איסור גזל, אבל אדם לוקח ספר מהארון, לומד בו, משאיר אותו במקום שהוא נמצא, ואחר מחפש שם בארון, הוא כבר לא לומד בזה, כבר היה אפשר להחזיר את זה. ואחר מחפש, מחפש, מבזבר הרבה זמן לחפש את הספר. זה גם כן, זה גזל זמן. לקח משהו. אתה מותר לך להשתמש בספרים, אבל תחזיר. זמן השימוש הוא מותר, ואחר כך תחזיר את הספר. אני לא מדבר על הטרחה שזה עושה לספרנים, למי שצריך אחר כך בתורנים, שצריכים לסדר את הספרים. אבל עצם הדבר הזה, וכן, אדם צריך יכול לחשוב על הרבה דוגמאות כאלה, שאנשים לא שמים להם לב, ובעצם ממטריחים את האחרים, או גוזלים זמן, או גוזלים לא רק זמן, נדחפים בתור, וממהרים, הם חושבים שרק הם ממהרים. להתבונן בזה, גזל זמן זה כמו גזל כסף, לפעמים זה יותר יקר מכסף. אז האדם צריך להתבונן בעצמו, אני עושה לאחרים טרחה, אני מכביד על אחרים במעשים שלי, אני מתנהג באופן נכון, אבל זה בבחינת סור מרע. האדם צריך לשאוף לא רק לסור מרע, צריך לעשות טוב, ההפך מלגרות, לעשות חסדים, להקל על אנשים. מה אפשר להקל על אנשים? אדם ראה שמישהו השאיר את הספר במקום, במשל השולחן או על הסטנדר, וזה לא ספר שהוא למד בו, אבל זה ספר שיכול להיות שמחפשים אותו בארון, אז לוקח ומסדר את זה בעצמו, מה שהמשתמש לא עשה, הוא עושה. אז הוא עושה, הוא עשה קלקול, הוא עושה תיקון. להתחשב, להיות אכפתי, יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך. זאת אומרת, וזמן חברך חביב עליך כשלך. אתה רוצה לקום מוקדם, אתה צדיק, רוצה לקום מוקדם, תתכונן לתפילה, אבל אם אתה קם לפני הזמן שצריכים אחרים לקום, אתה גורם שהם יתעוררו, וזה אתה מפריע להם, אז יוצא שכרך והפסדך. טוב לקום מוקדם, אני חושב שזה מיודר, אבל לא על חשבון אחרים.
במקרה שאדם צריך לקום לתפילה של הישיבה, ואנשים בחדר לא
אומרים, אם הוא עושה מה שצריך לעשות, אז זה בסדר. הם לא בסדר. אז זה כתוב בהלכה, שבחורף, אם מישהו מבקש לסגור את החלון, שומעים לו, כי הוא אומר, הוא צודק. אבל בקיץ, להפך, אם אחד אפילו יחיד אומר כדין, שומעים לו. זה מזכיר לי אסוציאטיבי. הרב צבי יהודה, כשהיה בשנים הראשונות שהיינו בישיבה, היה עוד בבניין הישן, אם לא היו מזמינים אותו לתת שיעור, הוא לא היה בא. הוא אומר, רק אם רוצים. אז אני הייתי כל יום שני, מבקש מהרב ציונה, אנחנו רוצים שהרב יוצא לבוא לתת שיעור. זו הייתה תקופה ארוכה, שנים אולי. בהתחלה הייתי אומר, הרב, אנחנו רוצים שהרב יבוא לתת לנו שיעור, אמר, כן, טוב, אני בא. השיעור לכל השיבה, אני מתכוון. אבל הישיבה הייתה 40 תלמידים. אחרי הרבה זמן, אמרתי לרב, אני צריך לנהל את הישיבה, מתי יש שיעורים, מתי לא שיעורים. הרב, בסדר של הישיבה שהרב נותן שיעור, למה אני צריך, למה צריך לבקש? הוא אמר, אני לא, לא. אני לא, אם רוצים, אני נותן. אמרתי, ואם אני בא ואמין לו שאני רוצה, אני יחיד. אז מה? אז הוא אמר, אבל כיוון שאתה עושה כדין, אז אני בא, ואז הוא הביא לי את הדוגמה הזאת של, של החורף, שבחורף, אם אדם מבקש לסגור את החלון, אז הוא צודק. על כל פנים, מרור, מי שרוצה לקום בזמן של התפילה, אז אדרבה. הוא יעשה חסד עם האחרים, הוא יעיר אותם. יש גבורה שבחסד ויש חסד שבגבורה. האבא שמאיר את ילדיו לקום לתפילה ותקופה עליהם, כן, אז זה גבורה, אבל זה גבורה שבחסד, שזה לטובתם כמובן. לפעמים אתה מכריח מישהו ועושה איתו חסד לטובתו. האדם צריך להתבונן בהתנהגות שלו, האם ההתנהגות שלו היא זאת שלא מכבידה על אחרים, בוודאי בעניינים של רכוש, של, של דברים שלו שלו. לא להשתמש בדין של שואל שלו מדעת, אם, ברור, אם לא ברור שמראש הוא נתן לו. יש על זה דיון בפוסקים, אם ברור לחלוטין שאם אתה תיקח חפץ של השני, שהשני הוא מאוד מאוד מסכים שתיקח את החפץ ותשתמש בו, והוא לא אמר לך, רק אתה משער בדעתך, אתה בטוח שזה יהיה ככה. בטוח. מחלוקת ראשונים. האם מותר להשתמש או אסור להשתמש? כי ייאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש. כלומר, אם אדם לא יודע, אז זה לא כאילו נתן, לא כאילו הסכים. ואחרת יש, שכיוון שבטוח שהוא יסכים, אז זה דבר אחר, אז אפשר להשתמש באמת. ועל כל פנים, העירנות הזאת, כמו שאמרתי, העירנות, שאדם באמת יתבונן היטב היטב. אתם לא עוסקים בעבודה, אבל אדם פועל, והוא צריך לעבוד כך וכך שעות, והוא מתבטל, אז כמובן שהוא עובר באיסור. הוא צריך לעבוד, אלא אם כן, הוא קיבל רשות מהמעביד שלו, לאחר, או לצאת באמצע עבודה לעניינים פרטיים וכדומה. אם לא קיבל רשות, אסור. אסור לאדם להפסיק באמצע עבודתו. וכן בענייני מסחר, שהרבה פעמים אנשים, הסוחרים, הם מתאים את הקונים. כאילו הסחורה היא טובה, ומכסים על הצד ה... מקולקל, כאילו לא רואים אותו, וזה ממש, זה האיסור, איסורים, וזה בענייני מסחר, וזה, בזה האיסור הוא כפל כפליים, שזה, התורה קורא לזה תועבה. אם אדם מרמה במשקלות, אז קרוי אבל, סנוי, משוקץ, מתואב, חרם, חרב, כל הביטויים החריפים הללו, על מי שמרמה את במסחר, על ידי שהוא מוכר בכלים כאלה שהם לא בדיוק כפי המשקל שלהם וכדומה. אני אומר תמיד, אדם עובד באיזה מקום, הוא צריך תמיד להשתדל שהוא יעשה קצת יותר ממה שהוא היה מחויב לעשות. להיות בטוח שלא קרה שהוא עשה, שהוא מקבל כסף על מה שלא מגיע לו. והרבה פעמים יש כל מיני דברים שאדם יכול למשך ל... זה לא אסור ממש, זה כן משהו אפור. והרבה פעמים באים מבריחים לשאול אותי שאלות כאלה, אני אמר להם, למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת? אתה רוצה שעליי, אתה רוצה לזרוק עליי את ה... את האווירה הזאת, אתה יודע שזה לא חלק. אז מה, ספק לחומרה. ספק דממונה לחומרה, אני אומר. חז"ל אומרים ספק דממונה לכולה. ואני אומר ספק דממונה לחומרה. לא חוזק על חז"ל, כן? מבחינה משפטית, אם אדם בא לבית דין, ספק אם הוא חייב, ספק הוא לא חייב, לא יכולים לחייב אותו. כי מה, איך יחייבו אותו? הוא ישלם, אז אולי השני לא בסדר שהוא לקח ממון שלו שלו. כי תמיד הספק הוא לשני הדדים. אז בית דין לא יכול להתערב בדברים הללו. וספק ממון הוא לכולם. כי בית דין, ממון נפשך, או שזה שלו, או שלא שלו. אתה תיקח, תחמיר, אז השני הוא לא בסדר. אז על כל פנים, זה בית הדין. אבל אתה בעצמך, אולי אתה מחזיק ממון לא שלך? תחמיר. אל תחזיק ממון, אל תכנס לשום ספקות כאלה. אף על פי שתגיע, אתה יכול להגיד לך, אני לא חייב. אין לי ספק, אני לא חייב, אני מוחזק. נכון? אבל אתה יודע לך, אם יש לך ממון שלא שלך, זה כמו פירות רקובים, שזה מרכיב את כל, את כל הסל. ממון שלא שלך, הוא מזיק לכל הממון שלך. יש לך בארנק כמה פרוטות שלא שלך, זה מקלקל את כל הכסף. צריך ככה להרגיש שזה מעיסה מלקחת דבר לא שלי. בין ממון, בין דבר אחר. אדם צריך לפתח לעצמו את הדבר הזה ובאמת להיות זהיר ומהדר בכל הדברים. אז כי יהיה ראש ממשלה, הוא יישאר בסדר. יזהר לא לגוע בשום... כי הלב מפתה, היות ואני, כולם צריכים אותי וכולי, אז מותר לי לעשות עוד דברים. יכול להיות לא רק של ממשלה, יכול להיות גם מנהל של משרד, יכול להיות כל אדם שהוא מורה היתר לעצמו. אני הרי נורא נורא מתאמץ, אז זה גם מגיע לי. אז הוא מורה היתר. אדם צריך להיזהר, להיזהר בזה, להתרחק, להתרחק מכל ספק ספקה של שמה הוא לקח ממונו שלו. ואדרבה, כמו שאמרתי, בהפך, להיות נדיב לאחרים, ללכת לחומרה. אני אומר הרבה פעמים למורים, אתם מלמדים, אז היה לי חבר באמת, קראו לו הרב בנימין הרניג, זכר צדיק לברכה. הוא היה ישר כמו סרגל. לא, הסרגל לא ישר כמו הוא, יותר מסרגל. והוא היה מחמיר על עצמו, ופתאום היה אומר, אני צריך לתת עוד שיעור. למה אתמול לא הרגשתי טוב, אז אני איחרתי בשלוש דקות לשיעור, אז אני חייב להשלים את הדבר הזה. והיה כל הזמן עושה חשבונות, איך הוא משלים כל מיני דברים שאף אחד לא... זה לא הסדר, אף על פי כן. אבל עשה טוב, ככה צריך לעשות. ואז אדם מרגיש בטוח, מרגיש טוב. אני... אדם אחר יכול להגיד לעצמו, לא דורשים ממני לעשות עוד דברים שאני לא מחויב, אז ממילא אני יכול להרשות לעצמי... גם לקחת או לא לבוא לפעמים, כי דורשים ממני לפנים משורת הדין, אז אני גם יכול לעשות לפנים משורת הדין. לא, אתה לעשות לפנים משורת הדין מתהדר, אבל לא פחות אף פעם, לא בגלל ש... כן. יש אנשים שהם טובי לב, והם עוברים מאוד מאוד לעזור לשני, אז הם חושבים שכולם עוברים, אז הם גם לוקחים מהשני. כי הם, אין להם כל כך גבולות, בגלל שהם טובים, זה דווקא מידה טובה, שהם טובים מאוד, אנשים טובים, אוהבים להשאיל, אוהבים לתת, אוהבים לקחת, אז בעצם נפרצים אצלם הגבולות, כי מבחינתם אין גבולות. כך, אני אוהב לתת. ואז יכול לקרוא שהוא גם חושב שהשני אוהב לתת, אבל השני לא אוהב לתת. אם אתה לוקח דבר של השני, אז לא עשית בסדר. אז אתה... כן.
הסניף נגיד לוקח מיסים מההורים, מהחניכים, ואז חלק מהמיסים באמת כאילו הולכים לתפקוד של הסניף, לפעילות, לציוד, ויש חלק מהכסף שלוקחים אותו לעשות כל מיני דברים, לצוות הדרכה ודברים כאלה. עכשיו השאלה אם זה סוג של גזל, לתת את זה לצוות הדרכה, או שזה משהו שהוא משהו שכאילו הוא מובנה בזה שלקחת כסף, כי בסופו של דבר בהתנדבות זה צריך לפרגן.
אם זה הסר הדר הזה, שמה שאוספים את הכסף זה גם למטרות האלה, מראש, אז ודאי שבסדר. אבל זה צריכים הכל להודיע. להודיע שגם הכסף הזה, לפי הבנה של המדריכים, השתמשו בזה, ולפעמים לא בדיוק, בעיקר השימוש כמובן הוא למטרות מאוד מסוימות, אבל אם נשאר, השאלות האלה מתעוררות הרבה פעמים, שאספו כסף למתנות, ואספו כסף וקנו את המתנה בפחות, ומה עושים. צריך, החכם עיניו בראשו, ואיזה הוא חכם הרואה את הנולד, ותמיד צריך מראש להגיד, כל מה שאנחנו אספנו, זה על מנת שאנחנו נשקול, וכמו שאנחנו נשקול, אז זה מותר לנו להשתמש. זה... ואז מונים את השאלות אחר כך בדיעבד. אבל כל פנים, ערנות מאוד מאוד לדברים הגבוליים. להיות נקי. חלק מהעניין הזה, זה, או השורש של העניין הזה, זה שאדם שמח בחלקו. איזו עשיר השמח בחלקו. ולא, והוא אומר כל בוקר בלב שלם שעשה לי כל צורכי. שמח מה שיש לי, ברוך השם, לא יותר ולא פחות. ואחר כך הדבר השני, זה כמו שאמרתי, לא רק לא לקחת מאחרים, אלא להיות נדיב. ואני אומר לתלמידי הישיבה ולאברכים, אני אומר להם, תתרגלו לתת מעשר כספים. האברכים בדרך כלל, לפעמים, מצבם הוא מאוד חיים בצמצום, כי הוא עובד, הוא לומד, והיא לומדת, והמלגה היא לא גדולה, וגם העזרת ההורים לא יכולה להיות גדולה, והם צריכים מאוד להיות לצמצם בחיים שלהם. ואני אומר להם, אף על פי כן, אני מייעץ לכם להתרגל לתת מעשר. אם לא מתרגלים בהתחלה, אז אחר כך קשה להתרגל בהמשך. זה גם מצד ההמשך. וחוץ מזה, זה עסק טוב. מעשר זה עסק הכי טוב שיכול להיות. אשר, אשר, אשר בשביל שתתאשר. והדבר הזה מוכח בעליל. לפני כמה חודשים פנה אליי תלמיד לשעבר, אברך, הוא... נמצא באחד הגרעינים, באחד הערים, בשפלה, והוא נכנס למצוקה כספית מאוד מאוד קשה. הוא תמיד היה נשמר לעשות, לתת מעשר כספים, אבל פתאום איזה וריאציה של חצי שנה, שלושת רבעי שנה, הוא מרגיש שממש הוא נותן את המעשר הזה על חשבון הדברים הבסיסיים שצריכים אותם. אז הוא מצלצל אליי. אמרתי לו, מה אתה מצלצל אליי? אתה יודע מה אני חושב. אז אני אומר, אני יודע, בגלל זה אני מצלצל. האם גם במצב הזה שאני נמצא, האם אני צריך לתת מעשר כספים? באמת מצד הדין לא חייב. לא חייב לתת מעשר. אם אין לו, אז לא חייב. זאת אומרת, אם ממש הדברים הבסיסיים, צורכי החיים הבסיסיים לא לילדים שלו, אז לא חייב. אמרתי לו, נכון, אתה לא חייב, אבל זה עסק. אמרתי, תן, יהיה לך. נכנסת למצוקה, אתה צריך שיהיה להרוויח כספים כדי לפתור את בעיית המצוקה, אז אני, זה העסק הכי טוב. אחרי שלושה חודשים צלצל אליי, הרב זה עבד. השתחררתי. נהיה טוב. איך נהיה? במונו של עולם עוזר. זאת אומרת, חכמים אמרו, עשר, התורה אומרת, עשר תעשר, וחכמים אמרו, עשר בשביל שתתעשר. אבל לא צריכים לכוון לזה, אם מכוון לזה, אז לפעמים זה קצת מפריע. לתת מעשר, כי אני רוצה לתת זקה, אני רוצה להיות שותף. מי שאוהב זה כסף, אז כתוב, שונא מתנות יחיה. אדם צריך לסנוע מתנות, לא לקבל מאחרים. להיות, אני רוצה להיות עצמאי, אני לא רוצה להיות תלוי. אתה מקבל מאחרים, אתה תלוי בהם. כי מתנה זה מחר, אתם יודעים מה אומרת. אם אתה קיבלת מתנה, אתה צריך לתת מתנה בחזרה. לא, זה לא בחינם. יחס אחר או משהו כזה. אז אדם צריך להיות שונא מתנות. לא אוהב את המתנות שנותנים לו. ומצד שני, אוהב לתת מתנות. אני הוא חשוב כמת. למה? כי חייו אינם חיים מעצמו, חיים מאחרים. אחר שנותן לו הוא בעצם כאילו חי חיים כפולים. הוא מחיה את עצמו וגם מחיה את מישהו, את העני. אז הוא בעצם מקור חייו של העני. חייו נהיים חיים עוד יותר גדולים, עוד יותר מלאים. ועני לעומת זה אין לו חיים מעצמי. אז אדם צריך לשמוח תמיד, לא לרצות לקבל מאחרים. תרצות לתת. לפתח את הבריאות הזאת וליהנות מלתת יותר מאשר מלקבל. כי אז הוא יותר גדול, יותר... ואם הוא מקבל, הוא נהיה תלוי, הוא נהיה תלותי. זה המצב הבריא, שאדם צריך להיות בריא. איזה עשיר, השמח בחלקו. נפש שלה, אדם מסתפק במה שיש לו, שמח בחלקו. טוב פת חרבם משולחן מלא סביב חרב.
למה להפוך אנשים ללא עצמאים? למה אני צריך לתת לאנשים, כאילו אני צריך להגיד את האנשים שיהיו עצמאים לפני עצמם? מה אני לתת מתן מתן אנשים, אם זה לא טוב לי?
מבחינה חינוכית אתה אומר שלהגיל את העניים להסתדר לבד?
אם זה לא טוב לי, אז למה שיהיה טוב לאנשים אחרים? אם זה לא טוב לי, אז למה שיהיה טוב לאנשים אחרים? למה אני צריך להגיד את עצמי שלא...
הרמב"ם אומר שהצדקה גדולה יותר לתת לו עבודה, זה לא
השאלה. שמה? נכון. הדקה, איך הזרקת בו? הדקה הכי טובה זה סדר לו שהוא יוכל לחיות בפני עצמו. אבל כל עוד, הוא חייב לקבל, אין לו ברירה. אבל השאיפה צריכה באמת, אם אתה יכול לעזור לו באופן כזה של סדר לו שהוא ימצא עבודה, זה ודאי הדבר נכון. לעזור לאדם שהוא עצלן ולא רוצה לעבוד, אז אם הוא חולה, אין ברירה. חולה בנפש, זאת אומרת שלא. אבל אם אפשר לעשות שהוא יעבוד, בוודאי שזה הדבר הכי טוב שאפשר, בוודאי. טוב, שנזכה ללכת במידות הטובות.